טוב, מוצאי 17 בתמוז, ימי בין המצרים, חז"ל לימדו אותנו שכל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואנחנו צריכים להתבונן בדברים האלה ברמה הכי פרטית, הכי פרטית אישית שלנו, והכי פרטית במובן הקרוב, הישיבתי, הציבורי, הכי פרטית להוציא איזה שהם דיבורים כלליים שהם חשובים מאוד, אבל הם לפעמים בבחינת הרוצה לשקר ירחיק עדותו. ככה בעניינים כלליים גדולים, כל מי שאינו נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, הוא צריך לבדוק מהימים שלו, מימיו, מאתמול, משלשום, מימיו שלו, איפה הוא אחראי למציאות הזאת שלא נבנה בימיו. את ההפטרות של ימי בין המצרים אנחנו מסיימים בפסוק ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. ככה מסתיימים שלוש ההפטרות: ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. ההפטרות מתחילות בדברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות. ומסתיימות באסטרטגיה, בהגדרת הדרך, איך מצליחים לפדות את ציון ואת ירושלים מהצרות שיוצרות את ימי בין המצרים. ובתוך הצרות האלה ההפטרות מדברות גם על צרות מבחוץ וגם על צרות מבפנים. ההפטרה שלנו, ההפטרה מדברת על מלכי ממלכות צפון שבאים ונותנים כיסאותיהם, איש כיסאו פתח שערי ירושלים על החומות, נלחמים על ירושלים. בהפטרות הבאות אנחנו מדברים על המרחק שלנו מהקדוש ברוך הוא, מה מצאו אבותיכם בי עוול, כי רחקו מעליי וילכו אחרי ההבל ויהבלו. והשיא של הדברים בהפטרה השלישית בחזון, על השחיתות, על המציאות החברתית המקולקלת, המושפלת, שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים. מסקנה של הכל, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. אני רוצה לפתוח בדבר פשוט. שלוש ההפטרות האלה הם רצף אחד. הפתיחה של ירמיהו, אם היינו רוצים לעסוק רק בנבואה של פורענות, הייתה אמורה להתחיל במחזה השני של ירמיהו. הפסוקים הראשונים מתארים איך ירמיהו נבחר לנבואה, נכון? זוכרים? בטרם אצורך, בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם מקדשתיך. הפסוקים הבאים מדברים מה אתה רואה, והוא אומר מקל שקד אני רואה, וזה עדיין לא מחזה של פורענות. מקל שקד אני רואה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. זה מתאים לכל נביא ונביא. רק שם מתחילה נבואת הפורענות. ונבואות הפורענות מסיימות לא בפורענות, אלא בדרך אל הגאולה, אל הפדיון, אל הצדקה. חזל לומדים ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, אין ירושלים נבדית אלא בזכות הצדקה, אין הגלויות מתכנסות אלא בזכות המשנה ובזכות המשפט. כל הלימודים שיש על הפסוק הזה שייכים לתורה ולצדקה. הפתיחה של הפטרות בירמיהו, אני חושב, קודם כל מחזירה את הכדור אלינו. צריך להגיד דבר שבקשרים אחרים פעם דיברנו בו, אני חושב שהוא יסודי מאוד. הקדוש ברוך הוא פונה לירמיהו ואומר לו ללכת ולדבר עם ירושלים. הוא אומר לו ירמיהו, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. והקדוש ברוך הוא עונה לו, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך תדבר. אני רוצה לחזור לדברי הפתיחה האלה. דברים מוזרים מאוד השיחה הזאת. ראשית כבר שאלתי, הפתיחה הזאת לא שייכת להפטרות הפורענות. זה שייך לכל נביא, לכל עניין. אבל בכלל, בתוך הפתיחה, מה השאלה ומה התשובה? ירמיהו אומר לקדוש ברוך הוא, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. נו, כשמשה רבינו בא אל הקדוש ברוך הוא ואמר לו שהוא לא יודע לדבר, כי הוא כבד פה, הוא כבד לשון. אז הקדוש ברוך הוא ענה לו תשובה של טעם. תענו בחיתין, הודע לו בחיתין. אמר לו תשובה ששייכת. אתה לא יודע לדבר, אז אני אעזור לך לדבר. מי סמפה לאדם, מי עשו מילם או חירש, נכון? זה לא מספק אותך. הנה אהרון האחיך, הלוי, ידעתי כי דבר ידבר גמור, הוא יהיה הנביא שלך, אתה תהיה לו לאלוהים, והוא יהיה לך לפה. יש התייחסות לטענה, התייחסות לשאלה. בא ירמיהו ואומר, הנה לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. נו, אז מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אל תאמר נער אנוכי. שר כוח. אז אני לא אומר. אני לא נער, סליחה, פעם אחרונה. מה זה עוזר? אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר אשלחך תלך. שאלנו, כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך תדבר. מה זה קשור בכלל? ירמיהו אמר, אני לא עושה את השליחות. ירמיהו אמר, יש לי מינוס, אני נער. ומה הקשר בין כי על כל אשר אשלחך תלך לנער אנוכי? ואם אני לא נער, אני זקן מופלג. אני יודע את כל התורה כולה, אז אני פטור מעל כל אשר אשלחך תלך. מה פירוש? אני דעתי, ירמיהו שואל פה שאלה פשוטה. הקדוש ברוך הוא עונה לו תשובה יסודית מאוד, הדברים כתובים בפסיקתא, ואני רוצה להעביר אותם ישר אלינו. והם הפתיחה של ההפטרות, מהם נגיע לציון במשפט יפדה, אז ניכנס לסדר שלנו בפרקי אבות. וחייבים לפתוח בזה כשנמצאים בי"ז בתמוז, במוצאי. ירמיהו אומר, על מי נער אני לא יודע לדבר. אתם יודעים מה המציאות שיש אז בעולם? חורבן נורא. ירושלים נמצאת לפני שוקת שבורה. שוקד אני על דברי לעשתו, אומר רש"י, ממהר אני לנבואה הזאת, אל תחשוב שזה נבואה כמו של כל הנביאים, הנה הולך להיות החורבן. וצריך פשוט רק לא להיכנס לתוך האווירה הצינית של ירושלים של אותם ימים, כדי להרגיש שהחורבן ממשמש ובא. מבחוץ ועוד יותר מבפנים. מלכי צפון שאמרנו ששמים כיסותיהם. ירושלים שהולכת ונחרבת, תזכרו את המציאות החברתית, צדקיהו, חצר המטרה, ירמיהו, כל מה שקורה. המשברים הם מכל כיוון. שבר חברתי, שבר כלכלי, שבר ביטחוני, שבר מדיני. בא ירמיהו ואומר ריבונו של עולם, המצב הוא כל כך חריף, המצב הוא כל כך קשה, פה צריך איזה מומחה. פה צריך לייבא איזה גאון. בשביל לטפל במצב הביטחוני צריך איזה גנרל גדול. בשביל לטפל במצב המדיני, בעולם, המצב הבינלאומי, צריך פה איזה דיפלומט גדול. בשביל המצב הכלכלי צריך פה איזה בנקאי גדול. אבל אני נער. אני יושב, לומד, אני יודע מה אני עושה, אני נער. איך אני קשור לסוגיה הזאת? זה לא איזשהו מצב של ללכת לתת פעולה לחיזוק החבר'ה. ריבונו של עולם, הכל שבור, הכל נגמר, אין ירושלים חריבה, זה עסק רציני הפעם, נו. מבודדים באום, זה כבר טוב בשבילנו, תראה מה קורה. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אל תאמר נער אנוכי. כתוב בפסיקתא. אמר לו הקדוש ברוך הוא ירמיהו, אתה אומר נער אנוכי, והלא לנער אני אוהב, שנאמר כי נער ישראל ואוהבהו. אתה אומר נער אנוכי, אתם יודעים מה הפשט אל תאמר, אל תאמר זה לא תשתוק. אל תאמר, אל תאמר שנער אנוכי זה מינוס. יש רגעים שהמערכות כל כך כל כך קורסות, שהדבר היחיד שיכול להציל זאת הנערות שאתה ממשיך להאמין בה. אל תאמר נער אנוכי, אל תאמר נער אנוכי כהמטלאה ללא ללכת לתפקיד שאני אומר לך. אילו המצב היה פחות חמור, הייתי אומר נביא אסטרטג גדול והבעיות ייפטרו. נביא דיפלומט גדול, נביא מדינאי טוב, אבל העסק חמור מדי. צריך את הנערות שלך כדי להציל את הכל. וצריך שתאמין בכוחות שלך, כי יש רגעים שכל החברה מצפה לא לעוד מומחה, כי נשברה מהמומחים. היא שמעה את המומחים ושמעה את המדינאים ושמעה את הדיפלומטים ושמעה את הבנקאים, היא כבר מכירה את הכל. לכל שיטה היא מכירה 100 שיטות הפוכות. היא מחפשת מחדש את המוטיבציה, את הנערות, את הביטחון שמי שנשלח על ידי עכשיו הולך להיות שליח באמת לכל דבריו, כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך תדבר. בטח שכל אחד חייב לעשות את השליחות, אבל אם נמצא מומחה גדול, יהיה שלב שבו השליחות תתחיל לעמוד אצלו מול כל השאלות שלו, ולא בטוח שהוא ימשיך להיות שליח כזה נאמן. הנער שבך, הנערות הזאת, הנאוריות הזאת שאתה מתעורר איתה, זה בדיוק מה שאני מחפש כדי לעורר את הכל וכדי להביא את הכל אל הגאולה הגדולה הזאת שצריך עכשיו. כך נפתחים ימי בין המצרים. זאת הפתיחה של קלטה דפורנותה של ההפטרות. אל תאמר נער אנוכי. כיוון שציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה, ממילא כלי הנשק לפדות את ציון ולהביא לגאולתה נמצאים אצל מי שעסוקים במשפט ובצדקה. והמשפט הוא קודם כל בראש ובראשונה. מה שאנחנו כנערים עסוקים בו יום יום. אין הגלויות מתכנסות אלא בזכות משניות, אלא בזכות לימודם של תינוקות של בית רבן. כל המאמרים של חז"ל בכל התפקידים ובכל העניינים האלה באים לברר בדיוק את הנקודה הזאת. ירמיהו שאל שאלה קשה, ירמיהו אמר, יכול להיות שהדברים הם כל כך גדולים שצריך פה איזושהי עשייה חיצונית, והתשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה, התשובות לכל נמצאות כאן אצלנו מתוך הנערות הזאת ומתוך האמונה הזאת ומתוך ההתחזקות הזאת במשפט ובצדקה. אין הגלויות מתכנסות אלא מתוך זה. ולכן דווקא מתוך ההנחה הזאת, מי שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו. הנער יכול לטעון מה שלא נבנה בימי כי שרייך סוררים. איזה השפעה יש לי כששרים סוררים? זה בחלונות הגבוהים, מה אני יכול לעשות? שוחד, אני, מה לי ולשוחד? שם למעלה זה שוחד. אני מביא משהו בשלמונים, איך הייתה לזונה קריה נאמנה, בטח שזה יהיה ככה עם ממשלה כזאת. אם זה היה ממשלה שלי, זה היה אחרת. אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר יש לך אחת תלך, ואת כל אשר הצווך תדבר. הידיעה שכל מי שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, הכוח, החובה לבדוק את הימים שלי. כמו להבדיל של זקן בא בימים, ואברהם זקן בא בימים, בא וימיו באים איתו. כך צריך לבחון את הימיו האלה שלנו. המבחן הזה צריך להיות, כמו שאמרתי מקודם, אצל כל אחד מאיתנו, וקודם כל, נדמה לי באמת, בראש ובראשונה, בקבלה על עצמנו. להתחזקות במה שאנחנו צריכים להתחזק. ציון במשפט תיפדה, זה קודם כל במשפט התורה תיפדה. זה התחזקות קודם כל דווקא בימים שלפעמים הרפיון מתחיל להתגלות בהם, ולפעמים ככה, דווקא במציאות הזאת עוד יותר ועוד יותר, דברים פשוטים שאני לא ראוי לומר אותם, אבל אנחנו חייבים לדבר בהם וחייבים לחזור בהם וחייבים להתעסק בהם ולחזור עליהם כל הזמן לעצמנו ודווקא בימים האלה. ההתחזקות שלנו וההתחזקות של בית המדרש וההתחזקות של התורה וההתחזקות של הלמידה וההתחזקות של תורה בארץ ישראל וההתחזקות של תורה דווקא בימים האלה. וההתחזקות של משפט וצדקה, לא במילים רחוקות, אבל במילים הפשוטות שלנו ובמושגים הפשוטים שלנו. של תורה, ותורה באהבה, ותורה ביראה, ותורה באמת, דווקא בימים האלה ודווקא במציאות הזאת שכולנו נמצאים בה. כשכל כך הרבה דברים מסביבנו נראים בכזאת קריסה. היא, אני חושב, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לחשוב בו במוצאי י' ז' בתמוז. י' ז' בתמוז עוד לפני שהוא יום תחילת בין המצרים של ירושלים, הוא יום שנשתברו בו הלוחות. ויש קשר מאוד גדול בין שני הדברים. אילו לא היו משתברים הלוחות, אז חג להשם מחר שאמר אהרון הכהן אתמול, היה צריך להיות היום. חג להשם. מה קורה כשנשברים הלוחות? כשנשברים הלוחות, אז מתגלה שאנחנו לא יכולים עדיין להגיע למדרגה העליונה של לוחות הראשונות. ומי שיודע להעמיק ברגע שבירת הלוחות, באותו הרגע שהלוחות נשברים, מתחילה המציאות של הדרך לקראת הלוחות השניים. גם בבין המצרים זה אותו דבר. באותו הרגע שמתחילה המציאות של חורבן, מתגלה שאנחנו צריכים עוד כנראה עדיין את הבחינה הזאת של חורבן, עדיין את הבחינה הזאת של שבירה. ומתוך השבירה הזאת אנחנו יכולים לבוא ולבנות את הלוחות הבאים. כנראה שהמציאות הייתה כזאת שלא הגענו למדרגה של לוחות ראשונות. ובלוחות השניות שילכו ויגיעו, אולי לא כאילו במדרגת לוחות הראשונות, הם יהיו לוחות שלנו. ובלוחות השניות שילכו ויגיעו, הם יהיו יותר בבחינה שאנחנו מסוגלים להביא אותה אל העולם, ואנחנו מסוגלים לרומם בה את העולם. וממש כך ענייני בין המצרים. בי"ז בתמוז הובקעה העיר, ושרף הפוסטמוס את התורה, ועמד צלם באחד. כל הדברים כולם זה אותם בירורים, עוד לא נשבר הכל. ואנחנו עוד היינו יכולים לעצור משהו. כל הדברים האלה הם דברים שאנחנו עוד יכולים לראות את העסק, הובקעה העיר סדק, הובקעה. אנחנו עוד יכולים אולי לעשות, אנחנו עוד יכולים אולי להגיע למשהו, וזה עכשיו אנחנו יכולים לבנות את זה. וכשמשהו נשבר, צריך לדעת את זה בעברית, תמיד אנחנו מזכירים את העברית הזאת. שבר בעברית זה לא רק רגע שבו הדברים נגמרים. שבר בעברית זה המקום שבו יש תקווה. שמעתי כי יש שבר במצרים. והמשבר הוא המקום שבו מתרחשת המציאות של הלידה לפי המציאות שאנחנו נמצאים בה. אילו היינו זוכים ולא היינו בכלל נמצאים בעונש ובכללה הראשונה, אז לא היה לנו את הצירים ולא היו לנו את הכאבים ולא היה לנו בעצב תלדי בנים. ולא היה לנו בעיצבון תוכלנה. עכשיו שיש את הבעצב, אז המקום שבו זה מתרחש הוא אותו המשבר. יום השבירה הוא גם יום התקווה, והוא יום הסיכוי, והוא יום הכניסה ללוחות שניים. והבחינה הראשונה שצריך לשמוע ירמיהו בהתחלה של הפטרות הפורנות, זה אל תאמר נער אנוכי, יש לנו כוח לשנות ולתקן ולהפוך ולעשות. ואנחנו צריכים להחזיר את הדברים אלינו ולקבל על עצמנו את הדברים האלה קודם כל, בראש ובראשונה. לקבל את זה על עצמנו קודם כל, קודם כל, באמת, באמת, פה בפנים, לא רחוק. תקן את הדברים שאנחנו צריכים בהם תיקון. קדמתי באריכות בגלל י' ז' ותמוז. מתוך זה אני רוצה להיכנס באמת לדברים שוודאי שייכים לימי בין המצרים. אנחנו כפי הסדר בפרקי אבות עסקנו בסיבוב הקודם כשדיברנו בפרק א' בתחילת הפרק ובסוף הפרק, וראינו איך בעצם כל התנאים הולכים לכיוון הלל ומי הלל ממשיכים הלאה. בהקשר ממש לדברים שבהם פתחנו, אני רוצה לראות יחד את המשניות של הלל. קבוצות המשניות של הלל עוברות גם בפרק א' ובקבוצת משניות אחרת אחר כך בפרק ב', שתי קבוצות נפרדות של משניות. בפרק א' יש הלל הוא היחיד, גם פה, גם בהמשך, יש עוד כבר מעט תנאים כאלה, אבל אצל הלל הוא היחיד שיש לו רצף של משניות כל פעם כשהוא מגיע. לא משנה אחת של הוא היה אומר, אלא כמה משניות רצופות. וכל הדברים מחוברים אחד לשני. הלל ושמי קיבלו מהם. הלל אומר, אצלי בתפוס זה משנה ח', אבל בטח במשניות אחרות זה משנה י' ב' או משניות יותר מאוחרות. הלל ושמי קיבלו מהם. הלל אומר, הווי מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא היה אומר, נגיד שמי או נגד שמי, עבד שמי, ודלא מוסיף יסיף, ודלא יליף קטל החייו, ולהשתמש בתג החלף. הוא היה אומר, אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו, אי מתי. בעצם, הלל מדבר על משפט וצדקה שדיברנו. בקריאה מסוימת, הנושא המרכזי שהלל מדבר בו היא תורה. הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. נגד שמי, עבד שמי, ודלא מוסיף, דלא מוסיף בתורה, מי שלא מוסיף ועמל, יסיף, ודלא יליף, הוא מדבר על הלימוד, הוא מדבר על לימוד התורה. ודלא יליף, קטל החייו, אבל הוא מדבר על לומד התורה במציאות שלו, בתוך הצדקה שהוא עושה, בתוך אהבת הבריות שהוא עושה, בתוך הקשר שלו במציאות. ודהשתמש בתגה, כלומר באותו כתר שנובע מתורה, ודהשתמש בתגה מי שמשתמש בכתרה של תורה חלף. אחר כך הוא עובר להתעוררות של האדם את עצמו. אם אין אני לי, מי לי? מאירי אומר, אם אני לא יעורר את עצמי במעלות המידות, מי יעורר אותי? אם אין אני לי, מי לי לשונו? אם אני בעצמי איני מעורר נפשי למעלות, מי ישתדל בעדי להיטיב אורחותיי? הרי הבחירה בידי ואין עליי מכריח במעשי, אלא הכל בידי להיטיב, אם ארצה להיות מלאכתי כחוק הנפש ושלמותה, אם לאו. האדם שמתקן את מידותיו, אבל האדם שמתקן את מידותיו מדבר פה עכשיו על האדם העמל בתורתו, העוסק בתורתו, והעיסוק שלו בתורה, והעיסוק שלו בתורה, והקשר שלו עם הבריות, ובקשר שלו עם המציאות מסביב, הוא הנושא של המשניות. הווי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
המאירי מסביר ומקרבן לתורה הסבר פשוט, מופלא. כלומר, שהיה מתחבר עמהם אהרון עד שהיו בושים ממנו. ואומרים, אוי לנו, אילו ידע אהרון מה אנו מחיינו, קורת היה ברית לעיניו, שלא יתחלל בראיית פנים. אלא שבוודאי הוא חושב עלינו שאנו בני אדם חשובים, ועל כל פנים ראוי לנו שנאמת את מחשבתו. ומתוך כך היו נמשכים הבריות לחברתו, ומתוך כך לומדים תורה ממנו. פיתוח מעניין מאוד של המאירי. המאירי משתמש פה בדברים של חז"ל באבות דרבי נתן, שמתארים איך הולך אהרון ומשים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, ומסתובב בין אחד לאחד ואומר, מה פלוני אומר עליך דברים כאלה טובים ודברים כאלה נפלאים, והשני אומר את זה ככה וכל כך, וככה דברים מסתובבים ממקום למקום. ולאט לאט המידות שלו, הדוגמה האישית שלו תופסת, ואנשים נדבקים בו. פי המאירי מקרבן לתורה, אין פירושו בכלל בדברי תורה. הוא לא אמר כלום. מקרבן לתורה, פירושו מקרבן. הוא גורם להם שיתקרבו אליו, זה כל מה שהוא עושה. הוא מקרבן, הוא גורם למציאות שמתקרבים, וכיוון שמתקרבים, אז לומדים תורה ממנו. מקרבן לתורה, פעולות הקירוב שאהרון הכהן היה עושה, לא היו פעולות של ללכת ולהעביר תורה, לפי דברי המשנה הזאת. אלא בזה שהוא אהב את הבריות, ואהב שלום ורדף שלום, והיה מקרב את הבריות, כאילו כתוב פה מקרב את הבריות, אז כשהוא קרב אותם, הם נפגשו איתו, וכשנפגשו איתו גם שמעו אותו את התורה, ואז נפגשו איתו, נפגשו עם התורה. הפגישה עם התורה בעצם מתרחשת קודם כל על ידי הפגישה איתו עצמה. לכן ממילא המשנה הבאה מחוברת לזה חיבור גמור. הוא היה אומר, נגד שמה עבד שמי. אם התורה מביאה לי לרומם את שמי, לרומם את עצמי, לרומם את הדברים החיצוניים שלי, אז השם שלי, ההופעה שלי עם הבריות, היכולת להתקרב נפסקת. היכולת להיות קרוב נובעת מזה שאני מביא אותם אל האמת שלי, מבחינה מסוימת של הנער הנוכי שהייתה מקודם. אני לא מביא אותם לאיזו חוכמה מיוחדת, לאיזו פילוסופיה מיוחדת, אלא אני מביא את עצמי ביחד אל המציאות הזאת, ומה שמדביק זה הקירוב עצמו. מתוך שהיו מתקרבים, היו שומעים ממנו את התורה שלו. מקרבן. לכן נגד שמה, מי שמרומם את שמו למעלה, נגד, אומרים הפרשנים מלשון גוד אגיד, גוד עסיק, גוד אחית. התפקיד של הגוד, התפקיד של הנגד בעצם צריך להיות והגדת, והגדת לבינך. אבל ברגע שאני במקום למשוך את הבריות, מושך את עצמי, מושך את שמי, אני הרי נמשך מן הבריות. ואז השם מתפתח, אבל המרחק גם מתפתח. מחשבה שהרבה פעמים אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. אם ציון לא נפדית במשפט, אם יש תורה, אבל התורה לא מספיק מצליחה להתחבר, זה אולי מפני שיש לנו ממדים חיצוניים מדי בעולם שלנו. אולי מפני ששמנו מושך אותנו יותר מאשר אנחנו נמשכים אל הבריות והבריות אלינו. נגד שמה עבד שמי. ודלא מוסיף יסיף. ודלא יליף קטל החייו. ודהשתמש בתג החלף. אני עוד רגע רוצה להגיע לדלא מוסיף יסיף ולדלא יליף קטל החייו, ששם זה לכאורה דבר אחר עוד פעם. מי שלא מוסיף בלימוד, מי שלא יליף בכלל קטל החיים. נגיע לזה עוד רגע. אבל הפתיחה והסיום נראים דומים. נגד שמה עבד שמי היהודי, השתמש בתג החלה. המציאות של תורה מנוגדת ניגוד מוחלט למציאות של החיצוניות של הכתר, של החיצוניות של השם. כי עניינה של התורה הוא שאנחנו מתקרבים אל המקור שלנו, אל מקור הכל, וההתקרבות הזאת אל מקור הכל היא עצמה מחברת את הכל אל אותו דבר. אוהבת הבריות ומקרבן על ידי עצם הקירוב, נפגשים עם המקור של הכל, והמקור של הכל הוא תורה. ברגע של התורה הזאת יש כתר, אז התורה מצטמצמת לנישה, היא מצטמצמת לקטלוג, היא מצטמצמת למפלגה, היא מצטמצמת לדמות מסוימת. ואז היא מרחקת במקום לקרב, היא מנתקת במקום לחבר. מה אומרת במסכת שבת? בכמה מקומות? על הלומדים, על העלובים ואינם עולבים, על השומעים חרפתם ואינם משיבים, העושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זוכרים את המשך הפסוק שם? זה בסוף שירת דבורה. כן יובדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. יש כאן מלחמה בין מעליבים לנעלבים, בין מחרפים לשומעים חרפתם, והם עושים מאהבה ושמחים בייסורים. רש"י מסביר באיזה ייסורים. אחרים באים עליהם בחוצפה ולא הם על אחרים. עושים מאהבת המקום, ולכן אומר רש"י, שמחים בייסורים על העלבון הבא עליהם. ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. לא הבנתי אף פעם איך זה קשור לשמש, לכצאת השמש, הנעלבים ואינם עולבים. אלה שאינם מגדלים את שמם, אלא בדיוק הפוך. התיאור ההפוך, ההפוך, ההפוך מזה שעסוק בגידול שמו. אוהביו כצאת השמש בגבורתו. השמש והירח הם שני המאורות הגדולים. השמש והירח נבראו, כולנו זוכרים את המדרש, שניהם גדולים. נכון? נבראו באותו גודל. ויברא אלוקים את שני המאורות הגדולים. את השמש לממשלת היום, את המאור הקטון, נכון, הירח לממשלת הלילה. חז"ל אומרים לנו שכשנבראו השמש והירח, נבראו שניהם גדולים, ואז בא הירח להתלונן לפני הקדוש ברוך הוא. מה הייתה התלונה של הירח לפני הקדוש ברוך הוא? הירח מתלונן, אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד. תגה, כתרים. אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד. הקדוש ברוך הוא שומע, ואומר ללבנה שאומרת אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד, לכי ומעטי את עצמך. צודקת. אי אפשר ששני מלכים ישמשו בכתר אחד, אז צריך שמישהו יהיה קטן יותר. אז את מתנדבת לעשות את זה בעל כורכך. אמרה לו הלבנה, ריבונו של עולם, הועיל ואמרתי דבר הגון, אלך ואמית את עצמי. אלבון גדול. והקדוש ברוך הוא אומר לה שהוא לא חוזר בו, היא צריכה ללכת ולמעט את עצמה, אבל הוא מנסה לפייס אותה. כיצד הוא מפייס את הלבנה?
אומר לה הקדוש ברוך הוא, לך אני אתן הרבה כוכבים. שנאמר, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. טוב, זה לא מספק אותה. ואז אומר לה הקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לה עוד פלוסים שאין לה לבן, שאין לה חמה. את תמשלי גם בלילה אבל גם ביום. מי שיודע להסתכל רואה את הלבנה ביום. אבל השמש בלילה אין. אומרת לו הלבנה, ריבונו של עולם, שרגה בתיהרה מי מהני. זה לא רציני. הלבנה באור, ליד השמש, ההפך רק רואים את הביזיון שלי. זה בלי הפרס ניחומים יותר טוב. כשבור הוא מנסה לפייס אותה בעוד דברים. אחרי זה אומר לה, לעתיד, זיל, לקרו צדיקי בשמך. לעתיד כל הצדיקים נקראים בשמך. מסביר רש"י, נקראים בשמך, צדיקים נקראים קטנים. זה יסוד גדול. השתמש בתג החלף. נגד שמה, עבד שמה. צריך להבין טוב טוב את המשנה הזאת. צדיקים נקראים קטנים. איפה? מה מביאה דוגמאות? דוד הקטן, שמואל הקטן. לפעמים הדוגמאות של הקטנים. דוד הקטן, שמואל הקטן. טוב. יעקב הקטן. אגב, כל הדוגמאות שם הן קשות מאוד, כי באמת הקטנות שם היא קטנות שלא מעידה על גודל. חוץ משמואל הקטן, שזה רק לדעה מסוימת. חזל שואלים למה הוא נקרא שמואל הקטן, אחת הדעות זה שהוא קטן יחסית לשמואל הגדול. אבל אצל יעקב כתוב שם, כי קטון יעקב ודל, בגויים. לכן מחרפים אותו. אבל לא, אלה לא דוגמאות מעודדות. כלומר, אם הלבנה הייתה פותחת תנך, שמסתום, היא למדה בישיבה, זה לא פתחה. אבל אם היא הייתה פותחת בפנים, אז היא הייתה אומרת, גבלת, מה אתה מדבר? אז תודה רבה, מטרת על הקטן, מטרת על הפסוקים, כל העסק לא טוב. התחלה, נצאת לי שרגה בתיהר המים מהני, עכשיו אתה אומר לי פסוקים על כמה הוא מסכן שהוא קטן, אתה אומר, הצדיקים יקרו בשמך. כשאומרים שדוד הוא הכי קטן מכולם, אז זה טוב. יודעת משתום את הפרק בפנים. בסוף רואה הקודש ברוך הוא ששום דבר לא עוזר, והוא לא מצליח לפייס, חזיה דלא מיית ודייתה, אמר להם לישראל, הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. וכך כל ראש חודש צריך להביא סעיר ראש חודש, הביאו כפרה עליי, זה דבר נורא, והיום שם יש גרסה בגמרא, הביאו כפרה על שמיעטתי את הירח. קצת מקל, אבל הגרסה אצלנו בבבי, הביאו כפרה עליי, זה דבר קשה מאוד, לא ניכנס עכשיו. אני מביא את הכל כדי להבין את המושג באוהביו כצאת השמש בגבורתו. לכאורה באמת הטענה של הלבנה היא טענה של טעם. הלבנה טוענת טענה טובה מאוד. היא אומרת, אין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד. מה, זה לא אמת? האמת מוחלטת. הקדוש ברוך הוא אומר לה, לכי ומעטי את עצמך. למה העונש הזה? מה רע במה שהיא אמרה? הרי הלבנה הייתה יכולה לא להגיד את זה. והפוך, עכשיו אני מביא את הכל בשביל לשאול את השאלה הבאה. הטענה צריכה להיות על החמה. מה את חיכית החמה? את לא אומרת, בוא נברר לפני הפגישה הראשונה שלנו מה יהיה, ואחרי זה יתחילו המלחמות. תבררי קודם, תגידי אין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד, תבררי. אז החמה לא מדברת. היא הייתה צריכה להיות זאת שנענשת עכשיו. והלבנה שאומרת, אין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד, צודקת. הואיל ואמרתי דבר הגון, אלך ואמית את עצמי. שונה לה הקודש ברוך הוא, כולם יקרו קטנים, אני אתן לך גם ביום וגם... מה הפשעת? אם זה נכון, זה אני בכלל לא מבין, אם זה נכון שאמרת לה למעט את עצמה, אז למה מגיעים לפרסי ניחומים? אלא מאי, אנחנו צודקים בסברה שלנו, זה לא מובן למה אמרת ללכי ומעטי את עצמך, אז מה עוזרים פרסי ניחומים? ומה אחרי זה צריך עם ישראל לעשות כל ראש חודש כפרה, ובראש חודש לשמח את הלבנה קצת, מה? הנה שהפשט הוא מאוד פשוט. כשהלבנה אומרת, אין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד,
היא לא צודקת בכלל. היא טועה טעות מרה מאוד, היא אומרת את כל הבעיה שעליה מדבר הלל הזקן. הלבנה אומרת, אין שני מלאכים יכולים לשמש בכתר אחד, נכון. אבל מה זה קשור אלייך? מה זה רלוונטי לגבי החיים שלך? ממתי את נהיית מלכה? אמר לך הקדוש ברוך הוא ללכת להיות שמש שלו. את צריכה להיות המשמשת בלילה, והחמה משמשת ביום. את צריכה להיות השמש, והשמש יודעת את זה, והיא השמש, היא השמש. את צריכה להיות שמש. רק מה? פתאום עלה לך הרעיון הזה לראש, ואת ראית את הציורים, איך הלבנה גדולה, וכל העולם רואה את הלבנה יפה בלילה. אז גם את התחלת לחשוב שאת מלכה. עכשיו שהתחלת לחשוב שאת מלכה, את צודקת באמת, איך יכולים לשמש בכתר אחד? ברגע שאת סבורה שיש בך מהצד של המלכות, את כבר לא יכולה באמת לשמש אותי יותר. אבל לא זאת הבעיה. ברגע שאת סבורה שאת מלכה, את כבר לא יכולה לשמש יחד עם השמש. כי אם את סבורה שאת מלכה, אז השמש אין מקום. החטא של הלבנה הוא הסברה הזאת, שאין שני מלאכים משמשים בכתר אחד שייך אלינו בכלל. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יש לך דרך אחת לתקן את זה. לכי ומעטי את עצמך. את צריכה לעבוד על ההתמעטות, את צריכה לעבוד על הענבה, את צריכה לעבוד על המיעוט הזה. כשתעבדי על המיעוט הזה, אז תוכלי להגיע לאן שאת צריכה. לעתיד לעבוד, יהיה אור הלבנה כאור החמה. מתי? כשתלמדי שמתחילים מלמטה למטה. הלבנה נבהלת, היא לא יודעת מה עושים עם זה. הואיל ואמרתי דבר הגון, אלך ואמעט את עצמי. אומר לה הקדוש ברוך הוא, זיל, צדיקים יקראו בשמך. כל עבודת השם, כל עבודת הקודש של הצדיק, זאת העבודה הזאת של המיעוט וההתמעטות. ברגע שאינני תופס את יסוד המיעוט, אז אני נגד שמה. ואז אני לא מוסיף. ואז אני יכול גם להגיע לרגע שלא יליף, כי מה יש לי להוסיף? ודלא מוסיף יסיף, כי אם אני לא מוסיף, זאת אומרת שאני הופך את הידיעה שלי בתורה לעיקר, ולא את התורה כמקור של הכל לעיקר. אם התורה היא המקור של הכל, אז ככל שיש לי יותר, אני צריך לרצות עוד יותר. אם אני מגיע לרגע שבו אני כבר לא מוסיף בתורה, סימן שאני לא מבין שהתורה היא באמת מקור הכל. אני כבר לא צריך להוסיף, כי יש לי איקס ידיעות. זאת אומרת שזה לא התורה בכלל מעניינת אותי, אלא הידיעות שלה מעניינות אותי. זה לא התורה, זה לא קשור לתורה בכלל. זה החלק החיצוני של התורה. אני לא מבקש חיבור אל המקור, אל המקור החיים, אל מקור הכל. אז אני לא יכול להוסיף, ואז אני לא יכול ללמוד, ואז אוטומטית, ואתה לא מבין בכלל איך זה מתחבר ביחד, אתה לא יכול להתחבר אל הבריאות. כי מכוח מה אהרון היה מקרב את הבריאות לתורה? לא מכוח שהוא אמר להם סברה יפה, לא מכוח שהוא אמר להם דרשה טובה, אלא מכוח שהוא היה מתקרב אליהם, וכשהוא התקרב אליהם הם ראו איך יכול להיות, איך הוא יכול להיות מחובר לכולם, איך הוא מקורב לכולם. ואז הם הבינו שהוא מקורב מצד שהוא נוגע במקור של הכל. שורש כל הנשמות, כמו שקורא האור החיים בפרשה שלנו על משה רבינו. הם ראו שהוא מתחבר אל השורש של הכל. וכשהוא מתחבר אל השורש של הכל, אז הם אוטומטית שמעו את התורה. הוא עסק במקרבן, הוא לא עסק בכלל בתורה איתם. הוא עסק במקרבן. אבל כדי לעסוק במקרבן, הוא לא יכול להיות עם נגד שמה. ברגע שהוא מלך, אז אין לו אפשרות להתחבן איתם. זאת אומרת לה, הקדוש ברוך הוא, תראי, אני דבר ראשון צריך לתת לך חברה. יהיה לך כוכבים. את צריכה להסתדר חברתית, לבנה יקרה. זה לא יעבוד, לבד את לא יכולה. את באמת תתחילי לחשוב שאת, אז יש הרבה כוכבים. יש הרבה כוכבים, נכון? לפעמים חושבים שאת הכי גדולה, אבל אז לומדים איזה שעתיים, שלוש, ויודעים שהירח הוא כזה קטן. את תלמדי את זה. את מוקפת כוכבים. היא לא מתפייסת. מילא הייתי לבד, היא עדיין רוצה להיות מלכה. מילא הייתי לבד, נו קטנה קצת יותר מהשמש, אבל לפחות מספר שתיים בליגה. ככה אני גם לא מספר שתיים. לפני רגע הייתי בכלל מספר אחד. היה כתוב אחד, מקף, והיינו שנינו אחד. רק אמרתי מילה, אני הייתי שניים. עכשיו עוד מילה, אני בכלל עם 20,000 כוכבים. וסך הכל אמרתי דבר הגון, מה ביקשתי? מה ביקש? ביקשת להיות מלך. כלומר, את זה עבוד יזור למה שביקשת. אמרת שאני לא מלך. אמרת שאין מקום לשמש. אמרת שאין מקום לכוכבים. אמרת שאין מקום לאף אחד בעולם. כי אם יש... איך הצדיקים יקראו בשמך? כל אלה תיקונים של אותו עניין שהיא צריכה. אחר כך הוא אומר לה, אבל את לא מבינה. כיוון שאת ממעטת את עצמך, יש לך פלוס ענק. מי שממעט את עצמו, אז כל האור שלו הרי בא מהחמה. האור שלך הוא לא עצמי. כי את תתמעטי את עצמך. וכשהאור שלך יבוא מהחמה, אז יש לך אור כל הזמן. כי את מקבלת כל הזמן. אז את גם ביום מאירה. סברה? אבל אז היא אומרת, שרגע בתיה רמי מהני. אומר הקודש ברוך הוא, אין ברירה, צריך לבקש מעם ישראל שיסביר לה את העניין, במה שכל תורה. אז הוא פונה אלינו ואומר לנו, כל ראש חודש הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח, מסביר המהר"ל, מה פירוש הביאו כפרה עליי, כאילו הבריאה הייתה צריכה איזה מין תיקון כזה, להבין שהיא לא מלך. צריך כפרה, המהר"ל מדבר בזה באריכות רבה, הוא אומר שכפרה זה כיסוי, ניקוי, תיקון. כל המושגים של המילה לכפר, הכפרה פניו במנחה, וכיפר וכיפר. הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח, צריך ללמד את המציאות הזאת שאינה מלך, שאינה מלכים. זה עניין צעיר ראש חודש וחטאת ראש חודש ודווקא בזמן שהלבנה במולדה כל עניין הראש חודש ולא ניכנס לזה עכשיו. אבל זה התפקיד של ישראל לגלות בעולם ואולי באמת כן מילה אחת. הדוגמאות הן קטון יעקב הדל, דוד הוא הקטן. מכוח, מה יש לדוד את הכוח להילחם בעוצמה האדירה הגוליאטית הזאת כשקוראים לו דוד הקטן? מכוח היא אותו קטן. מכוח היותו זה שמבין שאין לו משל עצמו כלום. מכוח היותו סיער המלכות בי דוד, הוא יש שיכול לתקן את הלבנה. זה דוד של, 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 של תיקונה, של קידוש לבנה, זה דוד של מוצאי שבת. זה דוד המלך של, של, של המלכות הזאת של בי דוד. הוא בא לגלות את קטנותו, הוא בא לגלות שכל כולו בעצם כלום משל עצמו. כיוון שהוא מגלה שהוא כלום משל עצמו, אז אם הוא לא כלום, אז הוא יכול להגיד לערל, לפלישתי, לערל הזה שעומד מולו, שהוא חירף מערכות אלוקים חיים. לא מתוך גאווה, אלא מתוך ענווה. אני כלום, אין מושג כזה. הוא חירף מערכות ישראל גוליאת. אבל מבחינתו של דוד, הוא חירף מערכות אלוקים חיים. אנחנו שום דבר מעצמנו. אנחנו גילוי של הקודש ברוך הוא. אנחנו ביטוי שלו. ואז יש לו כוח להילחם. כי מי הפלישתי הערל הזה? ואז יש לו את הכוח. זה שמואל הקטן, שמקטין את עצמו, מקטין את עצמו, מקטין את עצמו, והוא אין לו כלום. זה יעקב הקטן, שקטון יעקב הדל בגויים. ולפעמים אנחנו לא מבינים למה צריך את הקטנות הזאת. ולפעמים אנחנו לא תופסים מה הערך של בין המצרים של הקטנות הזאת. הקטנות הזאת זה לפעמים אותו חורבן ואותו דכדוך ואותה מכה ועוד מכה ועוד מכה, שכשאנחנו לאט לאט קולטים את הדלות ואת הקטנות ואת הנפילות האלה שאנחנו נופלים, ומתוכם אנחנו מסוגלים להתרומם למעלה. דברנו בזה השבוע בעניין אחר. בין המצרים עניינו לא רק לדעת שאחר כך בעזרת השם תהיה גאולה. בין המצרים קודם כל, קודם כל, קודם כל עניינו לדעת איך אני מגיע מתוך בין המצרים לאור גדול.
מה רוצה ממני הקודש ברוך הוא במקום הנמוך הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו?
אני יכול לרומם פה משהו מהמדבר הזה, אני יכול לרומם משהו מהמיצר הזה. מן המיצר קראתי. איך אני יכול לרומם דברים מתוך המציאות שאני נמצא בה? אם הגעתי למקום מסוים, סימן ששם הקודש ברוך הוא צריך שאני אהיה בו. ואני יכול לרומם אותו. נגד שמה עבד שמי. ודה לא מסיף יסיף. ודה לא יליף קטל החייו. ודה ישתמש בתג החלף. כי כיוון שאין לו תורה, אלא רק כתר, אז אין מקור לחיים שלו. ואז הוא חולף מן העולם. הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפתם ואינם משיבים, המקבלים באהבה את האיסורים, ושמחים באיסורים, מקבלים מאהבת המקום ושמחים באיסורים, עליהם הכתוב אומר ואוהבם כצאת השמש בגבורתו. השמש, כשהיא יצאה אל העולם, היא עמדה מול הלבנה, והשמש לא אמרה את מה שאמרה הלבנה. השמש לא שאלה אין שני מלאכים יכולים לשמש. השמש קלטה שהיא השמש של הקדוש ברוך. ומכוח זה היא נשארה בגדולתה, בעוצמתה, בהרחבתה. ועליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כל המשניות של הלל באות לדבר על העמל האדיר שיכול להיות שלעולם לא יכול להיפסק. שאם הוא בשלב מסוים נפסק, סימן שזה לא נובע מהמקור, זה לא מוסיף יסיף. אנחנו מבינים מה כתוב פה, זה לא מוסיף יסיף, זאת אומרת, אם אני לומד תורה לאיקס זמן, אם אני לא ממשיך ללמוד תורה, משמע שהתורה והחיים שלי הם לא דבר אחד. אם אני לומד תורה איקס שנים, איקס חודשים, איקס זמנים, וזה לא מוסיף, אז יכול להיות שאני יודע, לא יודע כמה את התורה. אבל אני לא מחובר אליה. אני לא חלק ממנה והיא לא חלק ממני. ואותו עמל תורה, ולא מוסיף יסיף, מתאר את העמל הבלתי סופי של אותו הלל הזקן שעומד על הערובה, אצל שמעיה ואבטליון. של אותו הלל הזקן ש, 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 שממשיך להיות המלמד הגדול והלומד הגדול כל הזמן, והוא הוא, הוא המקרב והאוהב את הבריות והאוהב שלום והרודף שלום, ומקרבן לתורה על ידי עצם הקירוב. הנבטנותו של הלל הכניסתנו תחת כנפי השכינה. דיברנו בזה כשעסקנו בהלל ושמי בפעם הקודמת מכיוונים אחרים. קפדנותו של שמי תרדתנו מן העולם. עצם הקירוב עצמו, עצם ההתחברות, מראה שכשהדברים נובעים מהמקור של הכל, ממקור התורה של הכל, אז לא יכול להיות שלא יהיה חיבור ולא יהיה קירוב. פתחנו, ואני מסיים במה שפתחנו, מתוך זה כבר לא נספיק להיכנס, מגיעה המשנה האחרונה, שהיא באמת גג על גג של כל הדברים. אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? אם לא עכשיו, אם מתי? והנושא של הלל הוא התורה, לכן גם שמי המקביל עוסק בתורה, עשה תורתך קבע. פעם הקודמת דיברנו על ההבדלים בין שמי להלל, איך כל אחד מדבר על התורה מהצד שלו. נדמה לי אבל שכוחם של הדברים שייך באמת למציאות שאנחנו מצויים בה עכשיו, בכלל ישראל, ובפירוט הכי מעשי שלה לחובות שלנו כאן. אל נאמר נער אנוכי. והיכולות והחובות שלנו דווקא מתוך הלמעט את עצמנו. לא לקנות לנו שם. וישתמש בתג החלף. דלא מוסיף יסיף
ודלה יליף קטל החייו, הפגישה הזאת עם עמל התורה, בימים האלה, בימי בין המצרים בכלל, סוף זמן עוד יותר בפרט, ובמציאות הזאת שמסובבת אותנו עכשיו, ובחובות האלה שמוטלות עלינו ממש בימים ובשעות האלה. זה זמן שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו באמת, להתחזק בו חיזוק גדול. שיעזור לנו הקדוש ברוך הוא להיות ראויים לבחינה הגדולה הזאת של נערים בימים שאנחנו מצויים בהם. אני מרשה לעצמי להוסיף בסוף שני משפטים מעשיים נוספים למעשה פה. אנחנו עוברים בימים הקרובים, בימי בין המצרים, מבית המדרש דקן לקומה למטה, חציו של חדר האוכל, על מנת שיוכלו המשפצים להתחיל לשפץ קצת עניינים של התאורה וכבוד בית המדרש ועוד דברים. חשוב מאוד מאוד שבאמת זה ייתן עוד יותר רעננות, עוד יותר התחזקות, יהיה קצת יותר צפוף, אבל שזה ייתן לנו באמת כוחות גדולים לזכות לחזור בבית המדרש אחר כך בהערה גדולה ובהנהרה עוד יותר מרוממת ממקודם. ערב טוב.